כן, 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 בוקר טוב. שלום לכם גבירותיי ורבותיי. היום בבוקר החלה לצאת צעדה, עלייה לרגל לירושלים, בשמה צעדת הגאולה. במראה שלה, אני לא יודע, בקרוב נקבל תמונות ואני מקווה גם סרטונים. בווייב שלה, גם זה תלוי בנו בלבד. כמה תמונות, כמה סרטונים, כמה אנשים שיעלו לשידור היום בלייב וידווחו מהשטח. תלוי רק בנו. אגב, זה לא שונה מפעמים קודמות ומכל סוג של עשייה שפועלת על ידי מישהו אחר לטובתנו או נגדנו, או פועלת מתוכנו לטובתנו או נגדנו. זה תלוי רק בנו. אז אנחנו נעלה לפה לשידור בקרוב את שחר, שהוא מיוזמי העלייה לרגל, וטוב שכך. ואני מקווה שנעלה עוד אנשים שיספרו לנו למה עולים לרגל, מה מיוחד היום. וזאת בלי לספר לכם שהיום בלילה גם יש שידור מיוחד של יום הולדת לרבי מלובביץ'. השידור הזה יהיה ביחד עם רבנים מהעולם ומישראל. ועל זה נשאיר לאחר כך, כי זה בלילה. בינתיים יש לנו היום, לפחות בשעה הזאת, אנחנו נארח, כפי שאמרתי, גם את שחר, ואולי עוד אנשים שעושים לייבים מהדרך, או רוצים לספר לנו, או לדווח לנו. אני אשים כאן גם את הטלפון שלי, של האולפן, יש לומר, למי שרוצה להתקשר. בואו נתחיל, שיהיה לנו אחלה יום עם כמה שיותר גאולה בפנים, אם יש מד או טווח לגאולה.
רדיו חופש.
כחלק מההתכוננות שלי לגאולה, אתם רואים, שיניתי גם את רקע המסך. אז נכון שיש לי עוד לסדר את התאורה, אבל זה זניח, שאלה יהיו הצרות שלנו, שהתאורת מסך לא תהיה מי יודע מה. נו, באמת. אז ממש בעוד דקותיים, אני הולך להכניס לכאן את שחר, מיוזמי העלייה לרגל ירושלים. אני רואה אותו כבר ממתין, אז שחר, אנחנו כבר איתך. אני רק רוצה לספר לכם שהשידור היום, האורך שלו, התוכן שבו, ולאן הוא ילך במהלך היום, או אולי ימים, כל זה תלוי רק בנו, לא בי, לא בפלייליסט שהכנו, לא בשדרנים אחרים, אלא באנשים בחוץ שירתמו ויגידו, אוקיי, בוא נשדר את זה, בוא נשלח לרדיו חופש את התוכן הזה, בוא נעלה לשידור. אז אני אשים כאן את הטלפון למי שרוצה לעלות לאולפן, בסדר? ולהגיד לנו מה קורה מהדרך מעלייה לרגל, ובינתיים אני אכניס את שחר, בוקר טוב.
בוקר טוב, אתה שומע אותי?
שומעים אותך היטב, מה נשמע?
מצוין.
יופי, ספר לנו.
קצת היפות של הבוקר, אבל קמים עם אנרגיות, מתארגנים והכל מצוין.
כן.
האמת, אני גם בין לבין, אני באמצע שיעור כלכלה, אבל אל תגלה לאף אחד.
לא גיליתי, יאללה. יש לנו רק 200 אלף צופים כרגע, אז זה עדיין חסוי.
רעיקר שהמרצה לא תראה, לא אכפת לי מהשאר.
אז מה, תספר לנו.
בוא בקצרה, קודם כל נתחיל מזה שמדובר במצווה יהודית. יהוד בניסן זה הזמן שבו עם ישראל נכנס מעמק הירדן לישראל, ואני מאוד מאוד התחברתי לכל המינוחים, לכל המהות של פסח, אם זה סדר פסח, אם זה ביעור חמץ, אם זה מעבדות לחירות, הרבה מושגים שמאוד מאוד מתחברים לזמן שבו אנחנו נמצאים עכשיו. מילים פשוטות שתופסות ערך מוסף ומביאות פירוש אחר, פירוש מאוד מאוד רלוונטי אלינו לשעתנו, כמו שאומרים. וכשבאמת, כשלקחנו את הדבר הזה, אני אמרתי מבחינתי, אני באמת, אני הולך גם לבד, אני והאריה הקטן שלי שנמצא לידי, הוא קצת כרגע מתעסק בדברים אחרים. אבל באמת אנחנו הולכים, אני יודע שצריכים להגיע להצטרף אליי לפה עוד איזה 4-5 אנשים לפחות, אני יודע שמהבימה מצטרפים שם הקבוצה של אנשים, אני לא יודע בדיוק כמה, אני אומר מי שבא ברוך הבא, מי שרוצה להצטרף גם בהמשך תמיד מוזמן, וככל שנהיה יותר נהיה כוח, הרעיון אבל הוא לא להיות כוח אגרסיבי או סתם כאילו שכל אחד בא ועם אג'נדה שונה, הרעיון הוא לאחד את המסר של כולנו, של כל האנשים שמגיעים, באופן כללי, כל האנשים שנמצאים במחאה, אנחנו כל אחד מפוזר במקום אחר, כל אחד חושב על משהו אחר, כל אחד אומר דברים אחרים, שזה הדבר שהכי פוגע בנו כמוחים, בוא נגיד את זה ככה. ברגע שהמסר שלנו יהיה אחיד, אז אנחנו באמת נוכל להשפיע יותר. וכחלק מהמסר שלי זה קודם כל לאחד את הקבוצה הזאת, לאחד את האנשים שנמצאים איתנו, את העם שלנו, כולם, לא משנה מאיפה, לא משנה מאיזה, אפילו מאיזה דת או מאיזה מטרה הם מגיעים, כי יש לנו דבר אחד משותף, כולנו רוצים לחיות ורוצים לחיות בשלום ובאהבה עם כולם. בשביל להגיע לזה צריך להילחם, כי אנחנו מבינים שאין לנו דרך אחרת. להילחם, והרעיון הוא שהיום כרגע בתי המשפט עושים מה שהם רוצים, וזה המטרה ככה, לאחד את, את כל האנשים תחת מטרה אחת.
אמן, אני אהיה רצון. מה, כמה אנשים נראה לך עולים ומכמה מקומות בארץ זה קורה?
תראה, אני יודע, קודם כל אנשים מגיעים מכל מקום שונה, יש אנשים שמגיעים מפתח תקווה, מראש העין, מתל אביב, מראשון, יש אנשים שמגיעים ממקומות בלי בית בכלל, מאשקלון, אבל בסופו של דבר אנחנו מצטרפים, חלקם כמובן יעשו חלק מהדרך באוטובוסים לנקודות מסוימות, ואז הם יצטרפו אלינו. החלק הארי אמור לצאת מאזור הבימה בתל אביב, הם עושים שם גם שוק קחתן, למי שרוצה עכשיו ליצרת, ממש אמור לקרות ברגעים אלו, והם רוצים ככה להעביר דברים בין אנשים כדי לעזור, כדי לתת יד לאנשים, ואולי אפילו כדי לצאת לדרך במשותף שם, ששם אמורה להיות הקבוצה הגדולה. אני בעיקרון אמרתי, אני יוצא גם לבדי, אם יגיעו יותר, מצוין, אמורים אמרתי, אני יודע על אזור ה-20-30 אנשים שבוודאות, בוודאות, בוודאות מגיעים, אבל פיזרתי את המידע בכל כך הרבה מקומות, שאני לא אופתע אם יגיעו יותר, או פחות, או פחות, אני לא איך תדע, כי אתמול גם שמעתי על הרבה אנשים שפתאום עושים לי באמצע דרך, תשמע, אתה לא מבין תקלה פה, כלכלי פה, אבל בסופו של דברים אנחנו צריכים להבין, שאנחנו צריכים לצאת מהבית, בדיוק בשביל הדברים האלה. ואם אנחנו לא נצא מהבית, לא משנה עכשיו מה הסיבה, כל אחד והבעיות שלו, אני אמרתי גם אני כרגע היום אמור להיות ביום לימודים ארוך, עד שעה 8 בערב, אבל יש דברים שהם קצת יותר גדולים מאיתנו, וזה אחד מהם.
יפה, קודם כל תודה רבה על היוזמה, מן הסתם...
היוזמה לא אני קבעתי, אמרתי לך, זה הקדוש ברוך הוא, נתן לנו את כל ההכוונה הנכונה, ואנחנו רק אומרים אמן.
תודה רבה על ההוצאה לפועל של היוזמה.
זה הרבה אנשים שעשו דברים, פעולות מאחורי הקלעים.
כן, אז הנה כאן לפניכם, אני מבין שמדובר על כמה ימי צעידה, או כמה ימי עלייה לרגל, כשם שהיה בימי קדם, זה... מעניין שהרקע של התמונה דומה לרקע מאחוריי, למעט...
בעיקרון זה אחד הרקעים שאנשים הכינו מסביב, זה, שוב, אני מקבל הכל ברכה, כל מי שתרם, כל מי שעשה, בתכלס, זה לא מה שאני יצרתי, אבל אני מכבד את זה באהבה, המטרה היא אותה מטרה בסופו של דבר, כל השאר פחות רלוונטי.
אני אגיד תודה ליונתן או ג'ונתן, כפי שנהוג לכנותו, על העיצוב, ו...
ואני רוצה גם להודות לך, שאתה עזרת אפילו גם ככה רק בשביל לעשות את ה... להעלות את זה קדימה, זה גם חשוב, לא הרבה אנשים התנדבו לעשות את זה, ההפך אפילו הנכון, הרבה אנשים זרקו אותי כשפרסמתי את זה.
כן, אתה יודע, הציניות, אוקיי, שנטמעה בנו במשך הרבה זמן, ההומור הציני הזה שמגחך על יוזמות, אמיתיות.
זה בדיוק.
כן, כן. אז כשיש יוזמה אמיתית שבאה מלב אל לב, באה ציניות ומנסה להרוס.
כן, אנחנו מכירים את זה. אני גם למדתי בחיים שלא כולם יאהבו אותי, וזה בסדר.
נכון.
אנחנו צריכים להפנים את זה. נכון. שלא כולם יאהבו לא אותנו ולא את הדרך שלנו, אבל ברגע שאנחנו נאמין בדרך שלנו, אנחנו נראה שיהיו עוד אנשים שיבואו. אני יודע שכרגע לא הגעתי לכולם, אבל אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים, רוב האנשים שדיברתי איתם, מעבר לאהבת היוזמה, אהבו את הרעיון של האחדות של המסר. אני לא מאמין שיש מישהו שלא רוצה את האחדות של המסר. אבל עדיין, כמו שאמרת, הרבה אנשים צינים, ואני יכול להגיד אפילו יותר מזה, חלקם אפילו ניסו לשים רגליים.
קיבלתי תמונות מאמפי בגן אוסטרליה, זה בדרך. יש שם מקום מקסים, אפשר להתנקז לשם, ואני קורא מכאן לכל מובילי הדעה, מובילי ההתארגנויות, מובילי השיירות, אני קורא מכאן לכל הפעילים בשטח. חסר שוב אותו ניצוץ של השיירה, שהניע אז מהלך אנרגטי שהתבטא גם בשטח. ואני רוצה להאמין שהצעדה הזאת, העלייה לרגל, היא ניצוץ נוסף שיכול להניע אותנו על מנת לפעול, על מנת לקחת את האנרגיה של בכולנו יש, אם אני שם את הציניות בצד כמובן, לקחת את האנרגיה הזאת ולנתב אותה ולתעל אותה לעשייה משותפת. אז אני רוצה להאמין, מקווה שהיוזמה הזאת תמלא את המשימה שלה ותניע את הניצוץ הזה בלבבות אנשים ויעלו כמה שיותר. שחר, קודם כל תודה רבה לך, שוב אמרתי קודם, אבל גם יש לך את הקישור לאולפן, אם יש איזשהו עדכון, אתה פשוט יכול להיכנס ונראה אותך.
אני גם אומר, אתה אמרת את זה נכון, הרבה אנשים שהם מובילי דעה, והרעיון הוא שנבוא ונשב ונדבר כולם, בשביל באמת לסכם את הרעיון ולאחד את הרעיון, כי אמרתי לך, עצם זה שאתה יושב, אפילו אתה נמצא בהפגנה, לא יודע אם היית בהפגנות לאחרונה, אבל כשאתה נמצא בהפגנה, אתה רואה כל אחד מושך את האנשים למקום אחר, יש אנשים שמרחיקים עם מסר אחד ומביאים עם מסר אחר, ואז מישהו אחר בועד בו עם מסר שלישי, ואנשים באמת מאבדים את זה. גם אלה שסתם רוצים להצטרף ולעזור.
כן.
ואלה הדברים שבאמת אני רואה, והכי חור לי ככה במחאות האלו. אנחנו נמצאים בזה כבר זמן מאוד מאוד רב, ואני חושב, כמו הרבה מאוד אנשים, שעכשיו זה הזמן שאנחנו מרגישים שהשינוי מתקרב אלינו. אני לא יודע מה איתך, אני מרגיש בכל עצם ובכל איבר בגופי, שמה שצריך לקרות קורה בקרוב. ואנחנו מקדמים את זה, אנחנו בכוח האינרציה פשוט ממשיכים לנוע ולא לעצור, כי אם אנחנו לעצור פה תהיה הבעיה, אנשים יכולים לעצור את זה מול הטלוויזיה, מול חוסר עשייה, מול או כל דבר, אפילו במקום עבודה שאתה מרגיש תקוע, ופה מתחילה המחלה שלנו, שאנחנו מוצאים את עצמנו במקום עבוד, אז פשוט באמת אני אומר, בגלל זה גם אני אמרתי את הסימבוליות בצעדה, זה שצעד אחרי צעד תמשיך לנוע, הדברים כבר יכוונו אותך מפני עצמם, זה לא משהו שאנחנו צריכים אפילו, אתה יודע, לבוא במחשבה תחילה ארוכה מדי. תבוא, פשוט תנוע עם הזרם, ואתה תראה שיהיה טוב. כמובן לא לתת לאנשים שרעים לקחת אותך או לסחוף אותך, אבל לטעות על קנקנם, לשאול שאלות, לברר, וזה המקום, זה המקום שממנו אנחנו באים.
יפה, אמן, אני, אתה יודע, אני בעד.
אתה גם, דרך אגב, הוזמן להצטרף אלינו, גם אם אמרתי, זה רק בערבים, בנקודות המפגש שיהיו, יש לנו גם קבוצה בטלגרם, למרות שאני פחות מתחבר לכל הקבוצות, באופן אישי, מודה ומתוודה, אבל אין מה לעשות, זה חלק היום המקום שבו אנחנו מצליחים טיפה לתקשר.
כן. כן, יפה. אני רוצה שוב להודות לך, ויש לך את הקישור, ואם יש איזה עדכונים מהשטח, או, אתה יודע, התארגנויות חדשות, תנועה חדשה, אני אשמח שאו שתצטרף לשידור, או שתיקח פה את הטלפון על המסך, ואני אומר את זה גם לכל מי שאיתנו, 073-7373-685, אם אתם בדרך, עולים לרגל לירושלים, אם יש לכם איזשהו עדכון בנושא האנרגטי של העם, או כל נושא אחר שנראה לכם רלוונטי,
אנחנו בבקשה יוצאים מפתח תקווה, מי שרוצה להצטרף, כמובן מוזמן, יוצא מאזור צומת של בלינסון למי שמכיר, ב-10, 10 ורבע אני אהיה שם, ומשם אנחנו נתקדם. אני כנראה יהיה בן אדם המוזר עם התיק הגדול, עם שני תיקים על הגוף וכלב. אבל מצוין, מי שרוצה להצטרף מוזמן, באהבה.
אחלה, תודה רבה לך שחר, כל הכבוד.
תודה רבה, רבה, רבה
לך שחר. ביי ביי, אוקיי, טוב. כל טוב. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, שי דנון.
מי זה?
אביר הרים צלול קיי.
שם יפה יש לך.
מה ילדי?
בסדר, מה קורה?
אתה לא מבין איזה מקום מצאתי, 5 דקות מכיוון כאן אוסטרליה, יש אמפי, טרסות, ברושים, צל, ספסלים, מתשעות, נו, הכי גם רואים את ה... שתי מגדלים של ההולילנד העקומים, אבל אתה באמצע העיר, כניס צדדי כזה שלפי דעתי באמת מתאספים פה במהלך היום, תקתקים, מודעות, ואנשים עולים היום, מחר, כל הכביש הזה לפי דעתי גם אם חוסמים אותו בעדינות, מהר מאוד אפשר ליצור נתיבי עוקפים לתנועה הזורמת.
נראה באמת מקום, אני מראה את התמונות עכשיו, אז מגן אוסטרליה, כן? אז נראה באמת מקום יפה, אני הייתי...
מוזס זרק לי דרה היום, מוזס היום התקשר אליו, אני אומר לך...
אז תגיד לו שהתקשר אליה, אני לא יכול גם, אתה יודע, לנהל אולפן, להכניס דברים וגם זה קשה.
אבל הוא אמר לי, תסתם, אבל לא הגענו לגן, זה 5 דקות לפני גן אוסטרליה.
אוקיי.
זאת שמאל, אתם פשוט תראו בירידה איך הם נכנסים בכביש צדדי, אחרי ממש 100 מטר, אי אפשר להאמין. את המכוניות על הכביש הצדדי הזה, זה פשוט נתיב אחד שיורד חד סטרי, אלא אם כן מחליטים שנועלים אותו. אז החלטה קטנה בתוך ירושלים לקראת פסח.
אוקיי, יפה, אז אתה יכול להגיד למוזס
שהתק... סעדי, ראיתי שסעדי הוציא לייב שהוא עולה לירושלים.
אז כן, מסתבר שהלייב הזה לא... בקיצור, אם אתה יכול, דבר עם סעדי... שלחתי לו האמת את הקישור שיעלה לשידור, אבל קיצור, אם אתה יכול תתפור את זה, ואז גם מוזס וגם סעדי תעלה אותם.
לעלות לשידור שלך?
כן, או טלפונית או בקישור.
תביא את הטלפון של סעדי
אלוויץ. אז אתה רואה, עכשיו אני בתוך שידור צריך גם לשלוח את הטלפון, אתה מבין את ה... למה אתה לא מסדר לנו איזה עוזרת הפקה?
סעדי קבל על זה, כולנו אנחנו עוזרי הפקה של השם, שי.
זה נכון.
אנחנו פשוט עושים את מה שאנחנו מאמינים שאנחנו צריכים להיות במקום הנכון, במה נכון, ולעשות טוב לאחרים.
זה נכון, תודה על התזכורת. רק בגלל התזכורת הזאת, אני כבר מעביר לך את הטלפון של סעדי. הנה, יש לי גם ממתינה. רד מהקו וזה יצלצל לי פה.
תמשיך לעשות רולינג.
יאללה, ביי. נתקו, חבל. טוב, יהיה עוד פעם. אני רוצה להקריא לכם משהו שכתב מישהו. לא, אופה. בוקר טוב. בסדר, תודה, מי זה?
מוזס, רגע, הנה, אני מחתי את שלא יהיה לך פידבק בשידור.
תודה, מה קורה מוזס? איפה אתה?
אני עדיין בבית, להגיד לך את האמת, היה לי אתמול איזה סרט קטן, אבל כנראה שדקה 90 זה מסתדר. אני גם כן בהתארגנויות אחרונות, ומתחיל להוריד את כל הציודים למטה, ולראות מה יהיה עם הרכב טרנס. כי אני, כמו שאתה יודע, אם אני עולה עם הרבה דברים, כמו שעליתי אז, לעשות את המתחם אוכל.
כן, יפה. אז לאן אתה נוסע? אתה נוסע לגן אוסטרליה?
אני, נראה.
אוקיי, אוקיי.
בכללית אני אמור ללכת. את הכל. אז אני צריך שיהיה לי רכב לראות מה קורה עם הרכב הגדול שאמר שאני יכול לשים את כל הציוד. ואז להתחיל ללכת לבימה, או לצאת מכיוון צומת הול. והייתה בורך ירושלים.
כן. אז טוב, אז תעדכן אם יש איזה עדכון מעניין, כי כרגע אתה בבית, זה פחות מעניין.
נכון, אז אני מקווה שאני אתחיל לעלות קצת יותר מאוחר לייב, שאני מוריד את כל הציוד, ומראה כמה ציוד אני עולה, ויתחיל לעשות קצת שמח.
אוקיי, מצוין. תודה רבה מוזס, ומוזמן לחזור אלינו אחר כך.
אין בעיה, תודה רבה.
יאללה, ביי ביי. תודה רבה למוזס, נשלחה גם הודעה לסדי. אני רוצה בינתיים להקריא לכם משהו שאני לא ברור לי מי כתב, אני מנסה לברר מי כתב ולא ענו לי. הנה, אברהם בן אמיתי. אוקיי, אברהם בן אמיתי כתב, אני רוצה להקריא לכם. אני אפילו, אני יכול לעשות שיתוף מסך, אבל אני לא אעשה, אני פשוט אקריא לכם. תיבת נוח 2021, זה כנראה נכתב ב-2021. במלאת שנה למשבר הקורונה זה נכתב ב-2021. אני מנסה לסדר לעצמי ולקוראי תמונת מציאות סבירה, שעליה אפשר יהיה להתוות דרך התנהלות מומלצת. האתגר קשה ביותר, מאחר שלאורך כל התקופה הזו אנו מוצפים בכיתה מידע והערכות, שיותר ויותר מעוררים חשד של הונאה, הטעיה, זיוף ותעתוע. וכל זאת באווירה של פחד קיומי אישי ומתיחות חברתית, בין הפוחדים בצו השלטון ובין סרבני הפחד המוצאים את עצמם מטרה חיה להאשמות והתנכלויות מצד מחנה הפחד. אבל בדיוק משום כך האתגר הזה חיוני כל כך. הכל התחיל מפרסומים רשמיים. הפרסומים האלה נועדו לטובתנו. האזרחים, כך הם הציגו את עצמם, מאוחר יותר צצו ספקות, האם הם באמת חפצים בטובתנו? אם כן, מדוע גנזו ל-30 שנים את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה הקריטיות? מכל מקום, עד שלב מסוים שבו הספקות התחזקו, נהנה השליט מכוח שכנוע והפחדה עצום, והוא ניצל זאת היטב בהופעותיו התכופות בתקשורת. וגם אחרי שהתחלתי לחפש את האמת, בנפרד מן הנרטיב הרשמי, כבר הייתה לו אחיזה איתנה בדעתי ועוד יותר בגופי, עד שהצלחתי לשכנע את גופי שהקורונה לא מאיימת עליו באמת. ישראלים אחרים, אולי הרוב, ובתוכם ככל הנראה רוב האליטות השונות, הפוליטית, האקדמית, הכלכלית, הפקידותית, הביטחונית, ואפילו די במפתיע הרבנית והתרבותית, ישררו לאורך כל התקופה את האמת של השלטון. הם עשו זאת על ידי ציות מוקפד להנחיות משרד הבריאות, מסכות, אלכוג'ל, ריחוק חברתי וכו'. ובאחרונה גם על ידי הענות גבוהה לפרויקט החיסון ההמוני, ודברור או מתוקשר היטב של הלחץ לקבל את הזריקה. התקשורת מתפקדת היטב כשופר של השלטון מצד אחד, וכמשתיק דעות אחרות, ומסכל שיח חופשי מצד שני. האמת השלטונית דומיננטית בהחלט במרחב הציבורי, ועל פי אנו נתונים כבר יותר משנה למתקפות שנגיפים פראיים, ואם לא נציית להנחיות השלטון ובכלל זה ויתור לאורך זמן על רוב הביטויים של החיים הנורמליים, נגיע במהירות לקריסת מערכת הבריאות, לתמותה המונית ואף לסוף העולם. עלינו להתאפק אפוא עד שמבצע ההתחסנות ייתן את פריו, ואז יחזרו אלינו החיים, ואז מגיע המבצע או המבצע, והאמת השלטונית מתעדכנת. האויב לא ויתר, ומוטציות חדשות של הנגיף מסוכנות עוד יותר מצורתו המקורית, מתפשטות בעולם ומחייבות את המשך הסגרים, ועטיית המסכות והריחוק החברתי גם למחוסנים. סליחה, מצחיק אותי. ואז כנספח מודיעים לנו, תצטרכו לחדש את החיסון כל חצי שנה. סליחה, פשוט זה מצחיק אותי. ובינתיים כל מי שערני מעט אינו יכול שלא להבין שכל הנתונים שהשלטון מציג כסימוכים לניהול המשבר חשודים בזיוף. עקומת התחלואה מבוססת על בדיקה שהתברר שזיקתה לקורונה קלושה, וגם על הבסיס הזה מחשיבים כחולה או חולה מאומת כל מי שיצא חיובי בבדיקה הזאת. אף שרוב החיובים בריאים בהחלט, כמו כן הנתון הזה, מספר החולים במרכאות מעוצב על פי מספר הבדיקות שעושים ביום מסוים, ומספר זה נקבע כרצון השלטון. ולא נרחיב על הניהול הגרוע כל כך של המשבר שהוביל בינתיים לחורבן כלכלי, חברתי ונפשי בממדי ענק. ככל שהאמת השלטונית נצבעת בחשדות כבדים יותר, כן גוברת הנטייה להקשיב לאמת אחרת, לקונספירציה. וזהו מציעה לנו סיפור מפורט ומדויק של תוכנית סטנית לסדר עולם חדש, תוך הריסת חיינו הרגילים. קטל המוני באמצעות החיסונים וגם צמצום דרסטי של הילודה, גם כן עם החיסון, ביטול הפרטיות והחופש האישי ואף הרכוש האישי, ויכולת הפרנסה והפיכת רוב האנושות לנתינים חסרי קול וחסרי מגן של שלטון עולמי כולל, ועוד חיוצא בזה. היא חושפת שורשים ארוכים בזמן, כאילו זו תוכנית שקיימת ומופעלת כבר יותר מ-200 שנים. היא מזהה ארגונים ואישים מסוימים כאחראים על התוכנית. היא חוזה את העתיד להתרחש בעשור הקרוב. החזון הוא מבעית, ואם נאמין לו ולמכלול הפרטים, סביר שנוצף ייאוש כבד ומצמית. והייאוש מתעצם במיוחד לנוכח הגילוי שהיוזמה הזו כבר שלטת בעולם ובישראל שנים רבות. וכל הפוליטיקה הישראלית היא הצגה גדולה ומתעתעת, ואפילו אלה שנוהגים לכאורה כאופוזיציה, שותפים לשלטון במימוש התוכנית. אבל רגע לפני שנתאבד, באה הקונספירציה ומגלה לנו את הפן החיובי שלה, כי כנגד כוחות השחור שלכאורה שולטים כבר בעולם, פועלים כוחות האור. זהותם תדהים אותנו ברגע הראשון. כי נמצא ביניהם כמה אישים מפורסמים שקודם הורגלנו לראותם כשליליים, כדמויות דוחות, ורבים רבים שנאו אותם שנאת רצח, ומכל מקום באי הלימה גמורה לקידום הנרטיב שלהם. דוברי הקונספירציה מצהירים בגאון על ביטחונם שבקרוב הכל ייגמר, לטובתנו כמובן. ואני עומד ככה מול הנרטיב השלטוני, ומול הנרטיב הקונספירטיבי, ותוהה איזו סימטריה מופלאה יש ביניהם. כל אחד מהם מזהיר אותנו מפני סכנה אפוקליפטית, קץ העולם בגלל מגפה על פי השלטון, סדר עולם מחדש על פי הקונספירציה. וכל אחד מגיש לנו את אמצעי המגן שיציל אותנו מן הקטסטרופה, זריקות חיסון, על פי השלטון, החשכה ואיתחול על פי הקונספירציה. ומשני הצדדים אנחנו נקראים לרמה נמוכה מדי של אקטיביות, לקבל זריקות מצד השלטון, לדחות את הנרטיב השלטוני מצד הקונספירציה. וזה מקומם, העולם מתהפך, קיומנו בסכנה חסרת תקדים, ועלינו להיות פסיביים? ואכן, אנו מוגבלים מאוד ביכולתנו לפעול לשינוי המצב. אבל חופשיים יותר בניסיון להבין את המצב. ויקטור פרנקל אמר בעקבות שהותו במחנה ריכוז בשואה, שהחירות הבסיסית של האדם היא החירות לקבוע עמדה. אבל אי אפשר לקבוע עמדה מתוך עיוורון. קודם צריך להבין את המציאות שאנחנו חיים בה, את המציאות שלגבי אנו רוצים לממש את זכותנו היסודית. והבנת המציאות יכולה להגיע בדרך הקלה של אימוץ תמונה אחת מבין התמונות שמוצאות לנו על המדף, ואפשר גם להשיגה בדרך הקשה יותר, ליצור אותה לעצמנו בהליך אקטיבי. וזה בוודאי עדיף להתפתחות אישית. בדומני שגם להישרדות. אני מדמה את האתגר הזה לקריאת ים סוף. כדי לצלוח את מכשול המים ולהינצל מן הסכנה מיידית, אנו צריכים ליצור רצועת קרקעית ים יבשה, שניתן לעבור בה בלי לטבוע. ובעברנו בנתיב הצר הזה אנו מתמרנים בין חומת מים מימין וחומת מים משמאל. חומה אחת היא הנרטיב השלטוני והחומה שנגדה היא הקונספירציה. והמעבר הצר בין שתי חומות המים הוא האמת שיצרנו לעצמנו. ואולי הוא לא ממש יבש, אלא מוצף חלקית, ובנמשל ספקות שיש לנו בתמונת המציאות שהתבנו, שהרוב הנתונים הרלוונטיים חסומים בפנינו, מוצגים לנו בסילוף וזיוף. והנה האתגר מורכב עוד יותר, כי חומות נוספות של מים, היינו נרטיבים מתעתעים להסבר המציאות החדשה שקפצה עלינו בהמה גדולה, עומדות סביבנו, אציג שתיים מתוכן. לאחת אקרא רוחנית. על פי הנרטיב הרוחני, שמופיע בווריאציות שונות, אבל אפשר למצות מהן מכנה משותף, הגזמנו באורח החיים הפרוע, הנהנתני, הבזבזני, המושחת והמשחית, פגענו בטבע ובאימא אדמה, ועכשיו הטבע מוציא לנו כרטיס אדום, ולכן נאלצנו לעצור את החיים חסרי החיות שחיינו, לעשות חשבון נפש ולחתור אל התיקון. והשליטים על פי נרטיב זה אינם סוכנים של בעלי הסדר העולמי החדש, אלא הם על כוחם ושלא בידיעתם סוכנים של אימא אדמה. וגם ברוח מוצעת תחזית שיכולה לזרוע תקווה בלב המימשים. לפי הרוחניות יש לאדם בחירה, ואם לא נבחר נכון או לא נבחר בכלל, כלומר נחכה להחזרת החיים שנלקחו מאיתנו ולא נרצה להשתנות, אז אין טעם לצפות להפי אנד. לחלופין, מדברים חלק מהרוחניים על פיצול הפלנטה לשני ממדים, אחד מהם חדש ומתקדם, בו יוכלו לחיות אלה שהתעוררו במשבר הזה והחלו ללכת בדרך הנכונה, ואחר ישן ושוקע, בו ידאחו אלה שממשיכים לישון. ויש גם אגף יהודי לנרטיב הרוחני והאוריינטציה שלו דומה, אבל באגף היהודי מתבלט יותר נרטיב רביעי ברשימה זו. הנרטיב המדרשי גאולי צופה במציאות בתיווכו של פילטר מדרשי, שנמצא בשימוש בחוגים יהודיים כבר דורות רבים, ויסודותיו הונחו עוד בתקופת המדרש והתלמוד. נרטיב זה תיווך בין יהודים רבים ובין מציאות חייהם לאורך רוב תקופות הגלות. הוא העניק פשר אמוני לגלות המתמשכת, וביסס את האוריינטציה הפסיבית שעל פיה אין לעלות בחומה במרכאות. כלומר, יש להמתין בסבלנות, אין קץ לגאולה, שתבוא מידי שמיים ולא לנסות להכישנה. נרטיב זה הודגר פעמים רבות, פעמים לא מעט, על ידי יזמות משיחית, והאתגר התממש בצורת חישובים יצירתיים שמוכיחים, במרכאות שעל פי המדרש של כתובים מפורשים או סתומים או מרמזים, שהנה בקרוב ממש תבוא הגאולה. כל הניסיונות האלה נכשלו, ולבסוף באה הציונות המעשית מן היהדות החילונית דווקא, והציבה בפני הנרטיב המדרשי אתגר חריף, במיוחד. אולם דורשי הגאולה לא נשברו, ועד מערה מצאו ביסוס בכתובים לגאולה החילונית מעיקרה, ומדינת ישראל נהפכה להתחלת דגאולה. ועקב כך היו הציונים הדתיים לנילבים שבתנועה הציונית בכלל, ושמרו על תודעתם החלוצית, גם כאשר יתר אגפי הציונות כבר שקעו לציניות ונהנתנות. מהלכי המדינה בדרך להסדר שלום בשנות ה-90, אוסלו, וב-2005, התנתקות, התגרו אותם בחריפות, ובכל זאת רובם הצליחו להכיל את הפרונויות האלה ולהמשיך בקו של הזדהות עם מדינת ישראל. ועל כן כאשר הטילה המדינה על אזרחיה את פצצת הקורונה ובהמשכה את פצצת החיסונים, היו הציונים הדתיים ברובם הקבוצה הנאמנה ביותר לשלטון וקיבלו בלי לרטון גם את ההגבלות על תפילה בציבור. אבל היו ביניהם, גם במגזר הדתי הלא ציוני, כאלה שראו בטרפת הישראלית בגידה של המדינה היהודית בעם ישראל, ובסדר עולמי החדש שהוא בכללותו התממשות של מדרשי גאולה, מדברים על התקופה שתבוא לקראת הגאולה, בסימן חוצפה היסגה וכדומה. וכך קיבלו אירועי 2020 ואילך משמעות של תוהו ובוהו שעוצרת מהלכה הטבעי של ההיסטוריה ומוביל בהכרח לאחרית הימים, ואם כן אין לנו צריכים לפחד או לדאוג, רק להתחזק באמונה ולא לצאת לשלטון, ואת השאר כבר יעשה הקדוש ברוך הוא. עד כאן ארבע חומות המים, אולי ישנן עוד חומות, שכל אחת מהן מציעה לנו פשר למציאות, אבל מצד אחד היא גם מתווכת בינינו ובין המציאות, ואולי אף מכוננת לנו בתודעה מציאות אחרת, ואנחנו, או האמיצים שבינינו, מבקשים לדעת מה באמת קורה במציאות. בלי נרטיב, בלי אינטרסים זרים, בלי משמעויות מעוותות. כך למשל הבנתי שמהלכי הממשלה מבוססים על יצירת תמונת מציאות כוזבת באשר למגפה. וההבדל בין המציאות השלטונית למציאות האמיתית יכול להיות קריטי. בראשונה האדם נבדק על ידי מטוש ויצא חיובי. האמת של הממשלה רואה בו חולה מאומת, אבל יש סיכוי גבוה מאוד שבאמת האיש הזה בריא. אין לו תסמיני מחלה והוא מרגיש טוב. לולא הבדיקה המפוקפקת הזאת הוא לא היה יודע שהוא חולה. וייתכן גם להפך. שמצד השלטון הוא בריא, כי הבדיקה סימנה אותו כשלילי, אבל בפועל הוא סובל מתסמינים אופייניים של קורונה. אם כן, הבה נניח בצד את הנרטיבים השונים, ונחתור אל האמת הפשוטה שמתבררת על ידי סימנים מובהקים וגלויים. ותסמיני קורונה, למשל, חולשה, חום, שיעולים, לחה, ובמיוחד עיבוד טעם וריח, הם האינדיקטור לאמת של חוליו, בלי קשר לבדיקת המטוש. ואתה נבקש להציג אמת זו בתודעה ובשיח הרפואי בצורה שתזהה את החולים, תסביר מה מתרחש בגופם, ותציע אמצעים להציל את חייהם ולהקל עליהם עד לריפוי. סביר שנדבר על נגיפים שחדרו לגופם, וכעת מערכת החיסון שלהם פועלת במלוא כוחה למגר את הפולש, ולהחזיר את האורגניזם למצב בריא. זאת האמת וזאת המציאות. האומנם? לא. גם זה נרטיב. את הנגיפים שמדובר בהם לא ראינו, וגם במדע הם לא נצפו. יש נרטיב לתופעה הזו של תסמיני חולשה ושיעול לך וכדומה, ונוח לנו יותר לקבל אותו מאשר את הנרטיב השלטוני. אבל הוא עדיין נרטיב של מחלה. מצד שני אפשר להבין את התופעה של התסמינים האלה לא כמחלה, אלא כפעולה בריאה של הגוף, לסלק זיהומים ולשקם איזון פנימי שיתערער. השוו בריאות מודרניסטית וחלופתה. ואפשר שהנגיף הזה קיים ואף פועל בגוף, אולם פעולתו מנוצלת לשפעול התהליך הזה של ריפוי עצמי ממצב לא תקין בגוף. איפכא מסתברא, מי צודק, נרטיב המחלה או נרטיב הבריאות? יש לי כבר סחרחורת מן הבלבול הזה. ואולי משחק הנרטיבים הוא תעתוע שאנחנו נהיה לוותר עליו. נחזור כעת לים סוף. ביקשנו לעבור ברצועת אדמה היבשה, מציאותית ואמיתית, עם שאנו דוחים את כל החומות של נרטיבים שונים. ראינו שזה אולי בלתי אפשרי. כי כל ניסיון להבין את המציאות ולפרש אותה ולעשות בסדר מוביל לטביעה בים. אם כן, המים המכסים את פני האדמה הם מציאות שאין לנו בינתיים עצה כנגדה. אין אמת נגישה עבורנו בקרקעית הים, ואין טעם לנסות לייבש נתיב קרקעי למעבר בים. הבה נצוף אפוא על פני המים ונפליג לאן שנרצה, ולשם כך נבנה לנו את תיבת נוח. בימי נוח על המבול של מים לשחט את הארץ, וכמעט כל בני האדם וגם החיות טבעו ומתו, וכך גם היום. אלא שהמבול של היום אינו מציף אותנו במים חומריים, כי הם בגלים אדירים של מידע והערכות. ואם לא נשכיל לגונן על תודעתנו בפני גלים אלה, כי אז נטבע. כלומר, תאבד לנו היכולת לחשוב עצמאית וביקורתית, ונהיה תלויים לחלוטין במה שהשלטון, התקשורת וגורמים אחרים שלא בהכרח חוצים בטובתנו, יציגו לנו כאמת. וכמובן נמצא את עצמנו נגררים מעשית אחרי כל הנחיה וכל צו שלטוני. אבסורדים ועזויים ככל שיהיו, ואף גועשים ומתקצפים על כל מכחיש ומתנגד שינסה לחלוק על השלטון בדיבור ובמעשה. מנגד המתח המתמיד שכרוך במאמץ לחשוף איזושהי אמת מבעד השקרים ולטעויות, עלול לטריף את דעתנו. אם אנחנו צפים או שתים במי המבול, אפשר לדמיין מתח זה לסערה, וגם היא עלולה להטביע אותנו. נעצור אפוא וניקח אוויר. שאיפה עמוקה ונשיפה נמרצת, ועוד אחת, נרגע. למה אנחנו חייבים לדעת את האמת? מה דוחק בנו לאמץ או ליצור תזה שמתיימרת להסביר את המציאות? זוהי שאלת מפתח, שהרי אנחנו נמצאים במלחמה על התודעה. האם אני חייב להזדהות חד משמעית עם אחת התזות? נטייתי האישית לאקטיביות מחשבתית שוללת מגמה זו, אבל דומה שזה הטיפוס הרווח במנטליות האנושית. האדם זקוק לסדר, כאוס מאיים עליו, אי ודאות דוחקת אותו לסטרס. המצב האידיאלי עבורו הוא עולם שכפוף לחוקיות שהשכל האנושי יכול לפענח ולנסח. אז במדע זה קל, אם כי המדע כבר סייג את הציפייה האנושית לסדר שלם בקביעה שכל תיאוריה תקפה עד שתופרח, והוא אף דורש מתיאוריה להיות עשויה כך שניתן להפריחה. מכל מקום, לאדם הרגיל בחיים הרגילים, די בידיעה שהפיזיקה מציעה לו תמונת מציאות מסודרת ומקיפה של החומר. אז 200 שנים ומעלה תפסנו את החומר כפי שניוטון הראה לנו, אחר כך בא איינשטיין ושדרג את התמונה עם היחסות שלו, ועדיין הייתה זו תמונה מסודרת. והנה מעט אחר כך באה לעולם מכניקת הקוונטים ולימדה אותנו שעולם החומר מנוע מלהיות מסודר כפי שנוח לנו, כי בעצם הוא מבוסס על אקראיות. איינשטיין לא אהב את החידוש הזה. מספרים שאמר, לא ייתכן שאלוהים משחק בקוביה. איינשטיין האמין באלוהים, אבל אלוהיו היה סובייקט תבוני בצלמו של היוצר, כלומר של הפיזיקאי, שעולמו מסודר. אפשר שאימוץ המודל ההסתברותי של מכניקת הקוונטים, נדמה לו כחזרה מן הבריאה אל התאו ובואו. אבל האם באמת אנו יכולים להגביל את אלוהים? ואם הוא רוצה לשחק בקוביה, מי אנו שנחסום אותו בתודעתנו הנתונה לאילוצים שהאל מן הסתם משוחרר מהם? אם כן, הקורונה והקונספירציה ועם האדמה והמשיח שעוד מתיגל אתנו, מפזזים בחופשיות בשדה התודעה שלנו בדומה למחול המשגע של ישות היסוד של החומר, שפעמים היא גל ופעמים היא חלקיק, ומה קובע עבורה את הזהות? הצופה. אז אם אני מביט בישות הזאת במבט חלקיקי, היא מופיעה לנגד עיניי כחלקיק, ואם מביט בה במבט גלי, היא תופיע כגל. ואם ברצוני להיות מציאותי, עליי לזכור בכל מצב שיש אופציה אחת שאני רואה, ואופציה אחרת שאינני רואה. אבל קיומה שווה בערכו לקיומה של זו שאני רואה. ואם משתנה המבט שלי, ברצוני או מסיבה אחרת, ותתהפך ההיררכיה המדומה. אם כן, הסובייקט גובר על האובייקט. העולם מלא באובייקטים ויש לנו נטייה להתמכר לאובייקטים ולתת להם את ההגמוניה בתמונת העולם שלנו. האדם הוא תבנית נוף מולדתו ויש לזה בסיס ביוגרפי מוצק. מה למדנו בבית הספר לאורך השנים? בשלב גיבוש אישיותנו ותמונת עולמנו, למדנו על העולם, על האובייקטים שבעולם ועל החוקים שעל פיהם העולם מתנהל. והסובייקט, האם לימדונו על עצמנו, על העצמי המביט בעולם, באובייקט ומעצב אותו במבטו? מניסיוני האישי זה לא קרה, לא זכור לי. ויש לי זיכרון טוב. יתר על כן, אני הייתי רלוונטי למערכת ששקדה על חינוכי לא כסובייקט, אלא כאובייקט, כעוד כלי במעשה הפוליטי, החברתי והתרבותי, שסובייקט גדול מאוד מפעיל אותו. השלטון אולי. כינון עצמי כסובייקט זה לא משהו שניתן לי בחינוכי. אף לא ברמז, גם אם הוגשו לנו מדי פעם גירויים תרבותיים שניתן היה לנצל אותם לגירוי התלמיד להתעורר להיותו סובייקט, כמו יצירות מופת של ספרות, הם נוחסו למימוש האינטרס של המערכת, והמערכת רצתה אותי כמכשיר. וככה יש לנו בחברה מיליונים של מכשירים בצורת בני אדם, וביניהם פזורים, במספר מצומצם כנראה, בני אדם שחושבים עצמאית או מנסים לחשוב עצמאית. הראשונים הרבים מעדדים לחברה את המסרים שהוזנו בהם בילדותם ובחינוכם, ואת המסרים השוטפים שהסובייקט שמתפעל אותם, שהוא השלטון בדרך כלל, או רואי הרוח בקהילותיהם במגזרים מסוימים, מזרים אל נפשותיהם האחרונים. האחרונים, המעטים, משתדלים לפעול מתוך חשיבה עצמאית. והנה בזמנים שלבים יחסית, פעילותם נוטה להתנקז באפיקים של יצירה אומנותית, בהגות, במחקר מדעי, ביזמות חברתית, במקרים נדירים גם ביזמות פוליטית. רוב הפוליטיקאים שייכים למחנה הגדול של מכשירים, רק מכשירים עם אגו ואמביציה, ולכן קל כל כך לשלוט בהם. אבל כעת יש סערה גדולה, גם של נגיפים וגם של הפחדה וגם של הרס החיים וגם של ספקולציות. ובעת הזו האתגר של הסובייקטים המעטים הוא לבלום את הסחף המסתער עליהם מכל הכיוונים. לא להכחיש דבר, יש קורונה עם חיסונים ויש מאמץ לכונן כסדר עולמי חדש ויש מחאה אגרסיבית של הטבע ויש גאולה שמבקשת לבוא והאדם נלחץ מכל הכיוונים האלה ונוטה לטבוע. אבל גם לא להיסחף, כי שום לחץ איננו מוחלט. אם נביט בקורונה, אז זו המציאות, ואם נביט בקונספירציה, אז זו המציאות. אבל אל נשכח שאנחנו, הסובייקט המביט, יכולים להתעלות מן האובייקט הסוער, ולמנף את השערה להתעצמות אישית. וזה המובן של תיבת נוח המתבקשת להיבנות עכשיו. ובפירוט ראשוני, הממשלה, משרד הבריאות וגורמי האכיפה יכולים להגביל את תנועתי, את עיסוקה, את חירותי החיצונית, ולהקדיר בפני את הנוף. ובזאת הם משחקים בי כאובייקט. אבל בי כסובייקט הם אינם יכולים לגעת. חירותי האמיתית אינה החופש מכבלים אלה או אחרים, אלא החופש להיות מה שאני. הם יכולים לגרום לי למלמל שהשמש מקיפה את הארץ, אבל זה לא ישנה את המציאות, לא הקוסמית ולא האישית הסובייקטית. הם יכולים לשבש את מאמציי להגשים בחיים האלה את החזון שבליבי, אבל אין להם גישה אל הלב ואל החזון. הם יכולים לזרוע הרג והרס בממדי ענק, אבל במוקדם או במאוחר יעברו מן העולם, ואילו הם אמונתי וחזוני שרירים לעד, ואם ימנע ממני להגשימם, יעשה זאת אחר. ורק בזאת אבחן, דבקות באמת ואומץ. סובייקט חופשי שדבק באמת ובחזונו הוא בלתי מנוצח. וגם אם שמחת חייו נקרעת, עושרו הוא אינסופי. ואם קמים כמה בני אדם חופשיים ומשלבים ידיים לפעולה משותפת, אין שליט עריץ שיעמוד בפניהם. והאמת שלי איננה רגישה לשקרים שמציפים את סביבת מחייתי. היא שרירה באותה מידה אם השלטון מפגין רצון טוב כלפי האזרחים, ואם הוא עולה עליהם ורומס את קניינם. אם הוא משתף את האזרחים בכל המידע החיוני לקיומם, ואם הוא מתעתע בהם בעונה הנפשעת. וכאשר אני מביט במציאות, זוהי בחירתי החופשית לגלות בה יופי או כיעור. התקדמות או נסיגה, עזובה או חמלה. כשם שהפיזיקאי מחליט עם האובייקט שלו חלקיקי או גל. או גלי. ואולי עד רבה, בגאות, בגאות מי המבול של העונה והזיוף וההפחדה, גובר האור בטבע, והסובייקט מעמיק לגלות את עצמיותו חסרת הגבולות, והרי נשעת על גלי מבול, השקרים והפחדים בטבעת נוח שבניתי לתודעתי, ומביט כובחו ומגלה שאני לא לבד. סביב לי מכל העברים, שתות להן טבעות נוח של בני אדם חופשיים, ומן הסיפונים של חלק מהן בוקעת שירה עליזה, צי גדול של טבעות, חוצה את מי המבול בדרכו אל פסגת עררת, שם נילד לנו עולם חדש, עולם שיסודותיו הם החירות, האמת והשמחה של כל אחד מבני האדם שמהווים אותו. תודה רבה, תשארו איתנו רגע, אנחנו אולי נשוחח עם הכותב.
רדיו חופש, הרדיו של כולנו.
הנה אני מתקשר.
השיחה מועברת לתא הקולי. הגעתם לתא הקולי.
כן, אז הגענו לתא הקולי של אבי בן אמיתי, אוקיי? זהו, אז רק, כן, רציתי לציין את זה. בואו נראה חלק מהתגובות, ואני מזכיר לכם, שאתם, מזכיר לכם שאתם מוזמנים להתקשר לאולפן, אני אשים בינתיים איזה שיר, כי אני צריך לשתות, כי הפה שלי התייבש, אז תשארו איתי בינתיים.
You see, Israel doesn't need half good doctors to come with needles, that we had for 2,000 years needles. We need people to come, the good doctors, and give us injections without us knowing. And also the whole world. The world doesn't want injections with a needle. The world wants an injection with a hug, with a kiss, with good words. And especially our children. You know, we don't need teachers who tell the children, sit straight, make your homework, have good marks, comb your hair. We don't need that. We need our children to have teachers who give them strength and courage and tell them how beautiful the world is, how beautiful they are. And there has to be a beautiful world.
תודה רבה לרב קרלי בך. שנייה.
מדוע פרעה רצה שהיהודים יהיו עבדים שלו? אני אשאל אותך שאלה פשוטה, מדוע גנב רוצה להיות גנב?
מה?
מדוע גנב רוצה להיות גנב? בגלל שהלב שלו הוא לא טהור. אדם שהוא לא טהור, שהוא מלא רע בלב, הוא רוצה רק להחיב לאחרים. אז פרעה לא מאמין בבני אדם, הוא רק מאמין שהוא צריך לעשות כסף הכל בשלו. אצל פרעה שום אדם לא קיים, רק הוא קיים לבד. הוא ראה אותם, כולם היו מושחתים לגמרי, לצערי הרב. אבל ברוך השם עכשיו, אחרי שיצאנו ממצרים, לאט לאט אנחנו מתקנים את העולם, אני מקווה. גם אתה לתקין את העולם נתן. אתה יודע החילוק? אנחנו עם ישראל, אנחנו ממש נותנים לתוך עולם, מאירים לתוך עולם שבן אדם הוא, אדם הוא דמותו של הקדוש ברוך הוא. בצלם, בצלם אלוקים. רבי נתן? אצל פרעה, אדם היה כמו חמור עשוי. רק יש לו שכל וחמור אין לו שכל. אבל בעצם אותו הבריאה. אז חמור עובד, אדם שהוא גם כן יעבוד בשבילי. וכך בא משה רבנו ולמד אותם לא. אדם הוא עברה בצלם אלוקים. אבל אני נורא שמח שאתה שואל אותי.
נערי מאי אופקומי מאי אופקומי
כן, אז הנה אני כאן, ואני רוצה לשתף איתכם תשובה שקיבלתי ממשרד הבריאות על בקשה שהגשתי על פי חוק חופש המידע, לראות בידוד של הווירוס ווריאנט האומיקרון או דלטה, זה היה, אז אני כבר לא זוכר. הבקשה הוגשה ממזמן, מלפני כמעט חצי שנה, ולמרות שהם אמורים לענות תוך חודש, הם ענו תוך כמעט חצי שנה. אז לפני יומיים שלושה קיבלתי את התשובה. בהיעדר עזרה בעברית, פה, לי, כאילו, תראו את האבסורד, אבל, אוקיי, נעזוב את זה, אני פשוט כוח לדבר על זה. בהיעדר עזרה פה בעברית, לי, בנושא הזה של בידודים ורצפים, וכי אין לי מושג בזה. אז זה לא שקופצים לי פה כל מיני רופאים פעילים, ומנתחים שהתעוררו, ומומחים לווירוסים, קיימים או לא קיימים, שאומרים, שי, בוא נעזור לך, כי הם באמת פושעים החבר'ה האלה, ומשקרים, ויש פה עונה, אז זה לא קורה, אז בהיעדר זה, אני פונה לחול, שיעזרו לי, אז ביקשתי גם שיתרגמו לי את המכתב שאני כתבתי, ואת התשובה שקיבלתי. אז אני הולך להראות לכם כרגע את התשובה שקיבלתי. זו התשובה. כן, לכבוד שי דנון, אדון, בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע, בידוד רצפים. בפנייתך ביקשת לקבל את המידע הבא. מסמך אותי, אגב זה לא מדויק, הם כתבו רק שני דברים, אבל זה לא מדויק, אבל זה לא משנה, נעזוב את זה כרגע. מסמך אותי עוד כלשהו לבידוד, לא רצף במחשב, אלא בידוד במעבדה עם מיקרוסקופ אלקטרוני, לפי כל הכללים של המדע לזיהוי נגיפים, זה נכון, של סופר וריאנט בעל 15 מוטציות, המשלבת אלפא, בטא ודלתא, ואשר על פי ראש הממשלה, שברור שראש הממשלה הוא בר סמכה בין נגיפים, הוא צאצא של וריאנט בטא. 2. בעניין קטיעת שרשרות ההדבקה, נאס"א פקו אסמכתא מסמך או תיעוד כלשהו שבדיקת ה-PCR מבדילה בין סימפטומטי לאסימפטומטי, בין מדבק ושאינו מדבק. לאחר בירור עם הגורמים המקצועיים במשרד, להלן התייחסותם. 1. בהנחה שאינך מתייחס לווריאנט האומיקרון, בעל הרבה יותר מוטציות בהשוואה לזן המקורי של נגיף הקורונה, ולא רק 15, סך הכל כ-52. באמצעות בדיקות PCR ייעודיות, ניתן לאתר דגימות חיוביות בחשד גבוה לזן האומיקרון. זה לא מה שאמר מוליס, מפתח ה-PCR, נמשיך. אימות לווריאנט כזה או אחר מתבצע באמצעות ריצוף מלא של חומצות הגרעין של הנגיף, באמצעות מכשיר מעבדה יהודי ופענוח של הרצף, כ-30 אלף base pairs, באמצעות תוכנה ביו-אינפורמטית. זה אומר במחשב, בתוכנת מחשב, לא במיקרוסקופ. כך נעשה גם בכל המדינות המתקדמות בעולם, שלהן יכולת ריצוף דגימות חיוביות של הנגיף, במחשב, לא במיקרוסקופ. אף אחד לא לקח את הווירוס, הזיז ממנו את כל מה שהוא לא וירוס, והסתכל עליו ואמר, הנה הווירוס. לא, כך זה נעשה. אוקיי? שתבינו, לא בודד. לפי מה שהם אומרים, לא בודד. כן, בתוכנת מחשב, סימולציה, שבגלל זה שלחתי את הבקשה, כדי שהם יגידו את זה, הם לא אומרים את זה בדיוק, אבל בואו נמשיך. יש לציין שלא כל דגימה ניתנת לריצוף מלא, וביחס לכמות החומר הגנטי, שגיאת כתיב, של הנגיף בדגימה הפרטנית. 2. לא נאמר בשום שלב על ידי אנשי המקצוע במשרד הבריאות, שניתן על סמך תוצאת בדיקת PCR בודדת, לקבוע מצב שנבדק סימפטומטי או אסימפטומטי. כן מניחים, לפי נתונים שפורסמו בעולם, שלרוב מעל ערך CT בבדיקת PCR של 34 סיבובים ומעלה, כושר ההדבקה יורד באופן משמעותי ובהדרגה. יש לציין כי לא נעשתה אנליזה של דגימת הנגיף והווריאנטים השונים במעבדות בריאות הציבור או מעבדות רפואיות באמצעות מיקרוסקופיה אלקטרונית. רק המשפט הזה אומר לנו שהנגיף לא בודד מעולם, אוקיי? הטכנולוגיה לא מתאימה למערך הגדול והשירות המעבדתי הרפואי מול אלפי בדיקות על בסיס יומי בקרב האוכלוסייה, מתאים למחקרים. אינני לא יודע אחר, כי לפי סעיף 17 לחוק חופש המידע, יש בהתחלה התור, כנגד החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים בתוך 45 יום, היו צריכים להוסיף פה, אבל איננו מודאגים, כי בית המשפט כנראה ייתן לטובת המומחים שהם אנחנו. אוקיי, אז זו התשובה שקיבלתי, כפי שאתם רואים, באיחור של 5 חודשים לערך, כן? בלי לדייק כרגע על היום, או השבוע, או אפילו החודש, כי ככה עובדים עלינו. מזכיר לכם, לא בודד הווירוס במיקרוסקופ, אף אחד לא לקח סליים או נזלת מבן אדם או שתן או מצבור של תאים והתחיל להוציא את משהו לא וירוס, והשאיר רק את הווירוס, וראה איך הוא נראה, ומה הוא עושה, ואיך הוא מתנהג, אף אחד לא עשה את זה. תמיד הווירוס מחובר לעוד חתיכות DNA ופסולת מעטה ודברים כאלה שנקראים אקסוסומים. ואז עולה השאלה, האם בכלל יש וירוס? האם אי פעם הוא בודד? אוקיי? פשוט, פשוט. וממה שנראה מהתשובה של משרד הבריאות, הוא לא בודד. אז אני, מה שברגע שישלחו לי את התרגום של הבקשה שלי ושל התשובה שקיבלתי, אני אשלח את זה לסקוט בל, שיש לו תוכנית מאוד ידועה בארצות הברית, אולי אני גם מעלה לתוכנית, אבל מה שחשוב לי זה יותר, יותר זה התשובה שלו לעניין, כי הוא גם רופא וגם בקי בעניין, ועשה על זה הרבה תוכניות, ואנחנו נראה את תשובתו, ואני אשמח אם יש פה מישהו מישראל, רופא, חוקר רפואי, מישהו שיודע בנושא יותר ממני, למרות שאת השאלה עזרו לי לכתוב כמובן, אבל אני אשמח אם מישהו יפנה אליי, במקום שאני אצטרך לרדוף אחרי אנשי מקצוע, שיבואו אליי, כי יבינו שהפעילות היא לטובת כולם, לא לטובתי האישית ולא לטובתם האישית, אלא לטובת כולנו, כל הילדים והנכדים שלנו. אז כן, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר, אני מאחל לעלייה לרגל ירושלים להצליח ולאנרגיה להתניע, ואם יש עדכונים, אני אשמח שתשלחו לי, למרות שלא בטוח שאני אהיה פה, כי עד כה זה לא שקופצים על המציאה, ופה אנשים מתקשרים אליי, וקיצור, זה המצב, כפי שאמרתי בתחילת השידור. אנחנו קובעים את המציאות, ואם אתם קובעים לא להתקשר, לא לעלות לירושלים, לא לעלות לשידור, לא לפעול למען אחיכם ואחיותכם, ולו כי אתם מבולבלים או לא יודעים, או כי יש, כפי שכתב אבי בן אמיתי, יש יותר מדי חומות מים, ואני לא יודע למי להאמין, וכל אחד עם הסיבות שלו. אז עד שתחליטו מה נכון לעשות, אני אמתין ואפעל בחלקת אלוהים הקטנה שלי. גם עבורכם, כמובן. תודה רבה לכם, שיהיה לנו אחלה בוקר, ואביב טוב ושמח ופרחוני ושיהיה סגסוג, שנה טובה כמובן, כי ניסנו החודש הראשון, וכך צריך להיות כי זה אביב, ניסנו החודש הראשון שלנו, תודה רבה לכם, שיהיה אחלה יום, נהניתי כמו תמיד להיות איתכם, יום טוב.
רדיו חופש, הרדיו של כולנו.